טוב, שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בספר שמות בסיום שירת הים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובנפולות, ותענה מרים שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמח בים. טוב, זה הדברים מפורסמים, אבל בכל זאת צריך לשים לב לכמה דברים. קודם כל, שמרים היא נביאה. מרים היא נביאה, זאת אומרת שנשים מגיעות לאותן דרגות, ואולי אפילו יותר, ממה שגברים מגיעים בנבואה. ותיקח מרים הנביאה. השאלה היא, מה הצורך לציין שהיא נביאה? היא נביאה בגלל שהיא זו שנבאה את יציאת מצרים, ו... היא עשתה את זה כשהייתה עדיין אחות אהרון, ולא אחותו של משה. כאן מפורסם במדרש. למה היא לוקחת את התוף? מה? אני מזכיר השיעור, אילו נשמת בנימין שרייבר, בנו של הרב אברהם שרייבר, ונכד רב גדליה שרייבר, שהיום כל הלימוד הוא לאילו נשמתו. ובכן, למה היא לוקחת את התוף? תוף, כי זה כדי לסבוח. כדי גם לרקוד צריך קצב. וקצב מצריך תוף. דבר נוסף, זה גם כלי שיחסית קל לשמר אותו בדרך, לעומת למשל כלי מיתרים שצריך להתאים אותו, וזה גם לא כל כך חזק. אבל כשהיא לוקחת את התוף, אז יכול להיות שגם כל הנשים באות עם התופים, כל הנשים באות אחריה בתופים ובנפולות.
בגלל
שלא היה לה מה?
כל סופרן.
כל סופרן. אינני יודע, איך אתה יודע?
צריכה
טוב, יהיה בסופרן. בסדר, בסדר, מדובר על הרבה נשים, כן? עכשיו, יש לי שאלה, מה פירוש הביטוי ותען להם מרים? מה זה לענות? לענות, רגילים לומר בעברית מודרנית, לענות זה לענות על שאלה. אבל פה אין פה אין שאלה שצריך לענות עליה. אז מה זה ותען? כן, באשר רש"י הולך בעקבות הטענה שלענות זה לענות על שאלה, או לענות למישהו. נשים מענות, נכון? כן, אבל פשוט לענות זה הכוונה להרים את הכל. כן, כלומר זה להרים את הכל. ככה זה גם בערבית, רנה, וגם בשירת הבאר, כן, אני בהאר, ענו לה. כלומר להרים את הכל, ותן להם מרים. עכשיו, השירה שלה שונה משירת משה. משה, אז ישיר משה ובני ישראל. לעומת זה, מרים פונה אל הבנות, אל הנשים, שהן תעננה שירו לשם כי גאו גאה. היא כנראה לא צריכות את ההנחיה של, כלומר לא צריך שמרים תתחיל ואז הן ילכו אחריה. אלא הן בעצמן יכולות, כי אצל נשים יש רוח הקודש יותר עליונה, ולכן באופן ספונטני הן אומרות את מה שיש להם לומר. אבל יש פה שאלה אחרת. בוודאי הציבור היקר שמע על ההלכה, כל אישה ערווה. אז איך אפשרות? אותה שאלה, שישימו עטמי אוזניים. הבעיה היא שאני לא חושב שהם לקחו איתם עטמים. כלומר, משה לא אמר להם לקחת איתם עטמי אוזניים. כמו כן, אפשר לשאול, ותשר דבורה, וברק בן אבי נועם ביום ההוא לימור. וגם כאשר דוד היה חוזר יצאו אליו כל הנשים והיו אומרות היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אז הם היו שרות. כן, אז יש הדעה שציינת בהחלט, ואתה שר דבורה ממש משכנע. האמת, זה לא פשוט.
יש שבילי אש, ומתמחים שמה על הפרש של הפרדס בפיילה, ובשירי קודש, אין בעיה.
כן, זה גם דעת השרידי אש. כן, השרידי אש אומר, כמו שציינת, שבשירי קודש אין בעיה. אני הייתי מציע שתיתנו לי בבקשה להגיד מה שיש לי להגיד. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וגם נדמה לי שהכתב סופר, כותבים שכאשר יש השראת שכינה, אין קול בישאר בה. כשיש השראת שכינה. מה זה אתם את השראת שכינה? יש גילוי. ואז, ודאי שפה שרתה שכינה, לכן אין פה איסור של, של קול בישאר בה. ועל זה החידה מביא פסוק, צהלי וארוני יושבת ציון. אז מה זה צהלי וארוני? תלכי, תשאירי, למה? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כשיש השראת שכינה, גדול בקרבך קדוש ישראל, אז צהלי וארוני. זה אולי מסביר דבר מעניין שקרה אחרי מלחמת ששת הימים. לא, ערב מלחמת ששת הימים, שכל העם מתלהב מהשיר ירושלים של זהב בפסטיבל הזמר העברי בבנייני האומה, שזה היה בליל יום העצמאות שלפני המלחמה. וכל העם מתלהב מהשיר הזה. וייתכן שהשיר הזה נאמר ברוח הקודש באיזשהו שלב, ולכן זה מסביר את ההתפשטות שלו. טוב. וישם משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויעבו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה, וילונו עם על משה למור מי נשתה, ויצק אל השם, וירו השם עץ, וישלך אל המים, ויבטיפו המים, שם סמלו, חוק ומשפט, ושם נשאו. כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, אנחנו רואים נפילה. כן? כשאנחנו חושבים על קריאת ים סוף, שירת הים, זה מרומם מאוד. מה קורה מיד אחר כך? אין מה לשתות. המים מרים. כן? זה, הייתי אומר, מוטיב חוזר קבוע. כל פעם שיש עלייה, יש נפילה אחר כך. גם אם אנחנו עושים חשבון מתי זה קרה, זה קרה בשבוע השני של ספירת העומר. שבוע ראשון כנגד מידת החסד. שבוע שני כנגד מידת הגבורה. מידת הדין. שבוע ראשון חג הפסח, שבוע שני יום השואה והגבורה. זה יום הזיכרון לשואה ולגבורה. והדבר הזה מלמד אותנו משהו חשוב, סבלנות. לפעמים יש רעיונות גדולים, וכאשר מגיע הזמן של המימוש, המימוש מתעכב, ואז יש ייאוש. והצביעה שאין סבלנות. זה אחד מהכללים. גם אנחנו רואים את זה במעשה העגל, וירא העם כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? בא שש ולא בא. הגיע השעה השישית, ציפו שהוא יגיע, והוא לא הגיע. איך יכול להיות שהוא לא הגיע? הוא כן הגיע. הוא הגיע למעלה. למעלה הוא מקבל את הלוחות. מאותה שעה שמשה מקבל את הלוחות, העם מרגיש שמשהו גדול מתרחש ולא קורה. לא קורה, קום עשה לנו אלוהים. כלומר, יש תגובות אופייניות למעשה של אובדן עשתונות בזמני ייאוש. אז זה שהתורה מספרת על זה, זה כדי שנדע שזה קיים, שיש מצבים כאלה. אני רוצה לספר מה שקרה בירושלים בשנת תו רש. כידוע, בספר הזוהר כתוב שבשנת 600 לאלף השישי, לא, זה ככה קראו בזוהר, אבל זה לא כתוב בזוהר. כתוב בזוהר שבשנת 600 לאלף השישי ייפתחו שערי החוכמה למעלה ולמטה, והעולם יכין את עצמו לאלף השביעי. זהו, זה מה שכתוב. הבינו בירושלים שזה אומר שהוא יבוא, שמשיח יבוא. זה היה בשנת 1840, שהיא שנת תברש, שנת 600 לאלף השישי. הדבר הזה הביא את היישוב לתסיסה רבתי. לקראת שנת תברש אנשים נכנסו ללחץ. בשנת תברש סופר לחץ. ואז מה קרה? לא קרה כלום, משיח לא בא. ובעקבות כך, שניים מתלמידי הגאון מווילנה, שהיו בירושלים, התנצרו, השתמדו. ובפנקס של חברי אגודת מאה שערים, נמחקו השמות שלהם. זאת אומרת, עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, משנת תו רש ועד היום, קרו אירועים אדירים בקצב מדהים, שלא קרו במשך אלפי שנים. ואכן נפתחו שערי החוכמה למעלה ולמטה. ההתפתחות הטכנולוגית, הפילוסופית, הדמוגרפית, מה? המהפכה התעשייתית, המהפכות בכלל, משתי מלחמות עולם, ציונות, אידיאולוגיות חדשות, כל זה קרה תוך זמן מאוד קצר. אז כך שדברי הזוהר הם נכונים. אבל בזמן שזה קורה, שזה מתחיל, לא רואים את זה. ואז מגיע הייאוש. מעניין שבאותם הימים בירושלים, אחד הרבנים כתב בעיתון שהסיפור הזה היה צפוי מראש. הוא אומר, מה זה, הרי חיכו לשנת 600. אז בדיוק, בא 6. וירא משה, וירא העם כי בו 6, בא 6, ולא בא. ואז עושים את העגל. אז כך שזה תבנית קבועה של התנהגות. אפשר לראות את זה בכמה אופנים, גם ראינו בספר בראשית, אחרי שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם ואומר לו, קוראת איתו ברית, וזרחה את אין את הארץ הזאת, מנהר מצרים, ועד נהר פרת, את החיטי, ואת האמורי, ואת הפריזי, ואת הרבעים, כן, כלומר, הבטחה עצומה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כלומר, ההפרש בין הגודל של החזון לבין המציאות, מביא חיפוש אחרי פתרונות צולעים, ואז מביאים את הגר, וכל הסבוכת עם ישמעאל מתחילה שם. אז זה, רק שאלה קטנה, מה זה, מה קרה פה? רגע. נכבה לי, מה? נו, רגע. אוף. רגע. מה יהיה? אף אחד לא מוכן לעזור, לא נורא, אני רגיל, אני אפשר בחושך לבד עם עצמי.
ואז צריך לעשות שיתוף מסך. צריך לעשות שיתוף, שיתוף מסך. שר, כתוב שר שם. נעשה שר.
שר סטרינג.
לא, זה לא נכון. מה שאתה אומר זה לא נכון. כלומר, מה שאסור לדבר זה לפני שזה מתרחש. אחרי שזה מתרחש, חייבים לדבר. אם אנחנו בתהליך של התחלת הדיגולה, צריך להגיד את זה. כן? כי הרי על זה, זה בדיוק, יש לנו שני סוגי חטאים. יש מי שרוצה להקדים את הזמן, וזה את העגל ואכילת את צדה, תודה רבה. ויש מי שהזמן כבר הגיע ואומר אני לא רוצה, זה המרגלים. לכן חייבים כן לדבר, עם כל הסיכונים שבזה. אגב, יש איגרת שמצא החוקר מורגנשטרן, של אחד מתלמידי הגרא שהיה בלונדון באותם הימים, והוא מתכתב עם אחד משני התלמידים שהתנצרו. והוא אומר לו, אני לא מבין מה קרה לך. הרי קיבלנו מרבותינו, הוא מתכוון כנראה לגרא, שמכיוון שאדם, זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, זה אומר שאותו זמן שעבר בין בריאת האדם לבין לידת דוד, הוא הזמן שצריך לעבור בין לידת דוד לגאולה, וזה עוד לא הגיע, אז מתי בכלל התנצרת? אז מעניין, אז לפי זה אפשר לחשב בדיוק מתי זה הגאולה. זה יוצא תשח. תשע החזיה. כן. טוב.
יש קצת על המרים הם, שהמים בכלל לא היו מרים, זה בני ישראל היו מרים. הם תעמו את המים שהיו...
כן, אני אוהב את הדרוש הזה, כן. כי הם לא יכלו לשתות מים ממערה, כי מרים, הם היו מרים, לא המים. כן, זה הדרך הדרוש, כן. ולכן גם יש מי שמאשים את אשתו בערבית מרה, כן? על כן קרה שמה מרה, אבל זה בעצם זה הוא שמה. כן. עכשיו, רק הסיפור הזה של ההמתקה על ידי עץ, וירו השם עץ וישלך אל המים והמתקו המים, זה ברור שזה רומז לעץ החיים, כן? הרי הם בדרך לקבל תורה. הם לא קיבלו תורה, לכן הם הולכים שלושת ימים במדבר, ואין להם מים, ואין מים לתורה. אבל ויראו השם עץ, זה עץ החיים, שעץ חיים היא למחזיק מדבר. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה זה החוק ומשפט שנתן במראה? חז"ל אומרים שיש שורה של מצוות שניתנו דווקא במראה. יש מדרשים שונים, יש אומרים פרדמה, יש אומרים שבת, יש אומרים דינים, יש הרבה דברים. מה זה אומר? זה אומר שיש בתורה סדרה של מצוות שקודמות להתגלות, לפני מתן תורה. וזה מה שהגמרא תמיד מבחינה בין מצווה שהיא לפני הדיבור, אמן, לבין מצווה שאחרי הדיבור. עכשיו, מה שיוצא מזה, שיש כבר איזו התחלה של תורה, ולכן אומר, ויאמר אם שמרה תשמע לכל השם אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת את כל חוקיו, ושמרת כל חוקיו. יש כאן סדרה של מצוות, שכבר כעת האדם נתבע לקיים, והם בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה אני צריך לקיים מצוות? מה אני ארוויח מזה? אז התורה אומרת דבר מפתיע מאוד, זה כדי שתהיה בריא. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אשם. רגע, מה קורה? שוב, הסיפור הזה. רגע. אוף. עכשיו כן. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אשם רופא. עכשיו, אני לא כך מבין, מה, זה הסיבה שאני צריך לקיים מצוות, כדי להיות בריא ולא חולף? אפשר ללכת לקופת חולים, זה גם פותר את הבעיה. למה אתה לא אומר לי עולם הבא? או תאמר לי לאהבה את השם, לדבקה בו. כל מיני דברים אידיאליים יותר מאשר זה שאני לא אהיה חולה. אלא, מזה אנחנו מבינים, שכשהדור יוצא מצרים זה משהו מסוגל להבין. זאת מדרגת העם באותה שעה. העם עתיד להשתנות, יש לו 40 שנה לעבור שינויים, ואז התורה יכולה להגיד, ומלתם בתוכלת לבבכם, ולדבקה בו, ואהבת את השם אלוהיך, כל הדברים האלה לא כתובים בו. וזה מסביר הרבה פעמים סתירות שאנחנו רואים בין פסוקי התורה, פסוקים שנאמרים על רקע עובדים מיראה, או מפחד אפילו, לבין מצוות שנאמרות על רקע עובדים מאהבה. בסדר? טוב. ויבוא אלימה, ושם שתם 10 עינות מים ו-70 תמרים, ויחדנו שם על המים. למה באלים יש 12 עינות מים ו-70 תמרים? מה זה המספרים האלה? 12 ו-70. יפה, 12 שבטי ישראל, 70 אומות העולם. ברור. אם תסתכלו, מה? מה? 70 זקנים, אבל למה יש 70 זקנים בישראל? כנגד 70 מאות העולם. איך אני יודע? כתוב, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה זה מספר בני ישראל? 70, כנגד השתם עמו. זאת אומרת, בהנחל עליון מות, כנגד זה מספר בני ישראל. אז זאת אומרת שהחנייה הראשונה, היא בעצם מציבה שני יעדים. יעד אחד לתורתם של בני ישראל, 12 אלות מים. ולאומות העולם, 70 תמרים. אם נסתכל בפרשת מסעה, אז אפשר לראות שם מאוד, יש שם 42 מסעות של בני ישראל, יצאו ממרמסס, לים סוף, וכו' וכו'. אם תסתכלו היטב, שם תראו שזה מכוון כנגד הדורות. והדור של אדם הראשון מכוון כנגד אלים. כי אדם הראשון הוא יהודי או גוי. מה היה האדם הראשון? היהודי או גוי? לא זה ולא זה, הוא השורש של שניהם. הוא שורש כל האנושות. כנגדו, החניה באלים, 12 עילות מים, 70 מרים, ואכלנו שם על המים. נכון. 70 תמרים זה באמת לא מספיק בשביל לאכול. 12 עילות מים זה כאלה בשביל 60 ריבות, גם אפשר, אפשר. כל אחד ייקח, זה בסדר, זה בסדר. חיכו בתור? לא, לקחו חמת או לקחו קד, והשקו את כולם, זה לא... לא, לא, זה בסדר. אלא אם כן תגיד כמו בן גוריון, שממצרים יצאו רק 600 אנשים. אז זה כבר יותר מדי, 12 עילות מים. טוב. אחרי הסיפור של קריאת ים סוף, מה המאורע הגדול? מתן תורה. אז הייתי מצפה שבין... שמיד אחרי הסיפור של קריאת ים סוף, התורה תספר לי על מתן תורה. במקום זה, היא מספרת לי סיפור ארוך ולכאורה שולי על קבלת המן. זה בא כנראה לומר שאי אפשר לקבל את התורה בלי לעבור את הפרשה שאנחנו נקרא עכשיו.
אין קמח,
אין תורה. אם אין קמח, אין תורה, זה גם נכון. אבל זה נראה לי על דרך האמרה, האמרת כנף, הדרוש. אבל אנחנו נראה שזה מאוד מאוד הכרחי שיקדם הסיפור של ירידת המן למתן תורה, ואנחנו נבין מדוע. ויסעו מאלים. ויבואו כל הדת בין ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים. זאת אומרת, זה יום... 15 באייר, ט"ו באייר. וילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, שיפתנו על סירה בשר, וכן נלחם לסובה, כי עוצם אותנו אל המדבר הזה, להעמיד את כל הקהל הזה ברע. ומתחילות הטענות, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקצו דבר יום ביומו, למען נעשינו הילה ותורתי אם לא, והיה ביום השישי, ופינו את אשר יבואו, והיה משנה אשר יפתו ירדיה. כמה דברים הקדוש ברוך הוא מבשר למשה שיקרו? תשובה, שלושה דברים. א', אני ממטיר להם לחם מן השמיים. זה דבר ראשון. דבר שני, הם צריכים לקחת רק דבר יום ביומו. כלומר, הם צריכים לקחת כל יום בדיוק את המנה של אותו יום. דבר שלישי, ביום שישי הם יקרו פי שניים. אז כמה דברים צריך משה להגיד? שלושה. כמה הוא אומר? אחד. כן? ואנחנו נראה את זה מיד. דבר נוסף, יש משפט שאני לא מבין, מה זה? נו, יש בעיות כל הזמן. מה זה למען? לאח. למען הנשינו הילך בתורתי אם לא. זה משפט עלום. הייתי אומר, למען הנשינו, אם ישמור תורתי, או יעשה תורתי, אבל מה זה ללכת בתורה? זה ביטוי נדיר, נכון? יש ביטוי, והודעת להם את הדרך, ילכו בה. יש גם בירמיהו, על עוזבם את תורתי, ולא הלכו בה. אז תדבר, מה זה ללכת בתורה? זה דבר לא ברור. דבר נוסף, ברור שלא מדובר פה על האמונה, אלא האם התורה מתאימה להם או לא. ואני רוצה להבין מה הקשר בין מן לבין התאמה לתורה. דבר מוזר. טוב, בכל מקרה, אני חוזר, יש פה שלושה דברים, אני עוד לא עונה. יש שלושה דברים שמשה צריך לומר לבני ישראל. א', שירד מן מחר, ב', לא לקחת יותר ממה שצריך, ג' ביום שישי לקחת פי שניים. נראה אם משה עשה את זה או לא. התשובה היא שלא. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד השם, ושומרו תלונותיכם על השם, ונחנו מה? כי תלינו עליהם. ויאמר משה, בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולכן בבוקר לסבוע, בשמו השם את תלונותיכם, אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. ויאמר משה לאהרון, אמור אל כל הדת בישראל, כי ראו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם, ויהי כדבר אהרון את כל הדת בן ישראל ויפנו למדבר והנה כבוד השם נראה בענן ודבר השם אל משה לאמור שמעתי תלונות בן ישראל דבר עליהם לאמור בין הארבעים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם וידעתם כי אני השם אלוהיכם ויהי בערב ותעל הסלב ותכנס למחנה ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחוספס דק ככפו על הארץ ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מה נו? כי ידעו, כי לא ידעו מהו. באיזה שפה זה מנו?
מן ארמית.
זאת אומרת שהם דיברו ארמית כלשון, כשפת חול, ועברית כלשון קודש. גם מנו. כן. אז זאת אומרת שבני ישראל עוד לא יצאו מהקליפה של הגלות. בגלות אנחנו מדברים בארמית, מגיעים לארץ ישראל, עוברים לעברית. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו בלעד. גמור כן גם בליל הסדר. הלחמה עניה עד יחלו הבטענה, ואחר כך לשנה הבאה, פתאום זה בעברית. היציאה מהגלות זה לצאת מן הארמית אל העברית. הארמית היא השפה הקוסמופוליטית, השפה של, של היהודי המשלים עם הגולה. אז זה בעצם מה שהיה אצל בני ישראל, שהם דיברו ארמית בלשון חול, ועברית בלשון קודש. ויאמר משה עליהם, הוא עליכם, אשר נתן השם לכם לאוכלה, ואז מה הוא מגלה? זה הדבר אשר ציווה השם, יקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באהו לו, תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, ויקטו, המרבה והממעיט, ויעמוד בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו, לקטו. אז זה הדבר הראשון. מה אם לא להשאיר? עכשיו משה אומר להם, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. ואז מה התוצאה? ולא שמעו אל משה. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. וירום תולעים ויבש. ויקצוף עליהם משה. טוב, בסדר, אז נו, משה אומר להם, נו, זה לא בסדר. מה קורה למחרת? וילקטו אותו בבוקר, ישקפי אוכלו. וחם השמש ונמס. כלומר, ביום השני הם עשו מה שמשה אומר. למה? כי יש להם ניסיון לא טוב מהיום הקודם. שאם משאירים, זה תולעים. אז אמרו, אם ככה, נעשה מה שמשה אומר. מסיבות תועלתיות. ויהי ביום השישי, לקטו לכם משנה, שני אומר לאחד. מי אמר להם לעשות את זה? מה? אף אחד לא אמר להם את זה. עכשיו, מה קורה? ויהי משטינקרים, ויבואו כל נשיאי העדה, רגע, ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. מה הם סיפרו למשה? אתה יודע, עברו כמה ימים, הם כבר שכחו מה שאתה אמרת. והם לוקחים לחם משנה. הם לא בסדר. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. כלומר, מה אומר משה? הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי שזה יקרה. עכשיו, מה קורה פה? כשהקדוש ברוך הוא מצווה, התגובה היא לא רוצים. כשהקדוש ברוך הוא לא אומר כלום, עושים מה שהשם אמר. מעניין. מה זה מגלה? יש איזה קושי במתן תורה. אם אתה נותן לי משהו, ואתה אומר לי זה טוב לך, אבל אני לא יודע אם אתה צודק או לא. דבר שקופים עליי, באופן ספונטני אני דוחה. אני לא רוצה. אל תיתן לי משהו בכפייה. עד כדי כך אומר המהר"ל, שהסיבה שהתורה לא סיפרה שחג השבועות הוא בגלל מתן תורה, זה בגלל שאין מה לחגוג כפייה. זה כפייה, התורה ניתנה בכפייה, אתה יכול לסמור. ולכן, זה בדיוק מברר, האם העם הולך בתורה, כלומר, האם התורה שאתה נותן לי מתאימה לאופי הפנימי שלי. עכשיו, מה שמתברר, שכאשר אתה לא מצווה עליי, אני עושה מה שצריך. זה כמו שיש סקרים שנעשו במדינת ישראל. האם אנשים רוצים שהחוק יאפשר להתחתן לא ברבנות? התשובה היא, הרוב לא רוצה שזה יהיה בחוק. ומה הרוב רוצה? להתחתן ברבנות. רק שזה לא יהיה בכפייה. אז אותו הדבר פה מתברר. יש ציוויים ומתברר לעם בחוויה של האוכל שלהם, שמתאימים לרצון השם, הילך בתורתי אם לא. עכשיו, לפי זה מתחיל להיות מובן מה שכתוב בעשרת הדיברות. זכור את יום השבת. מה זה לזכור את יום השבת? מה לזכור? לזכור משהו שאני כבר יודע. הכוונה, תזכור את יום השבת שקיבלת אותו מרצון כשהיית במראה, או כשהיית במדבר סין, ועכשיו זה יהיה לקדשו. זאת אומרת, אתה עכשיו תקבל את זה בתור מצווה. לכן, מה שכתוב, למען הנסינו, הילך בתורתי אם לא, הכוונה, האם יש התאמה בין הרצון הספונטני שלהם, הטבעי שלהם, לבין פרשם. עכשיו, דבר מאוד מעניין, כאן משה אומר את המצווה של השבת, הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת קודש לשם מחר, את אשר תופו יקום, את אשר תבשלו בשלו, את כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הביא שרימה לו עד הבוקר. ויאמר משה, יכלו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה, ששת ימים תלקטו, ביום השביעי שבת לא יהיה בו, ואז מה קורה? והיא ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. כלומר, שוב, כשמשה מצווה לא לצאת, אז הם יוצאים. כן? זה הגיוני מאוד. אז אנחנו יכולים לראות, להבין שהרצון הפנימי של בני ישראל זה לעשות את דבר השם, רק הם לא רוצים שיכפו את זה עליהם. זה הכל. לא, זה עם כשעורף זה שבח. זה שבח, כן? אומר המהר"ל, מה זה עם כשעורף? הוא רוצה לברר את הדברים. לא אוכל לוקשים. אתה אומר לו זה טוב. לא, אני רוצה לבדוק אם זה נכון. זה עם כשעורף. מה? יש נעשה ונשמע.
לפסח וסוכות?
אתה אומר דבר מאוד מעניין. אתה אומר פסוק שאני לא מכיר. הרי הפסוק, אצלי בפסוק כתוב אחרת. כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה זה כל אשר דיבר השם? דיבר השם ושמענו. נעשה כדי לשמוע עוד פעם. בסדר? והוא? לא, אין פסוק כזה. הפסוק אומר, סליחה, אני חושב חוזר, אתה אומר חצי פסוק ואתה קורא לו פסוק. הפסוק בשבילותו הוא, ויענו כל אשר ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, כל אשר דיבר השם, זאת אומרת שכבר שמענו פעם אחת. עכשיו נעשה כדי לשמוע עוד פעם. מובן? כלומר, הרגילים אנשים לומר, מה זה נעשה ונשמע? לך על עיוור. לא, זה, קודם כל תעשה אחרי זה תבין. מה פתאום? למה שאני אעשה דבר שאני לא מבין? לכן, כל אשר דיבר השם, אני יודע שהוא דיבר. נעשה ונשמע. אחלה, למה
שרוצה לחנך את הילדים?
מה?
מבחינה,
כשעשר עם ישראל
ראינו, בחנת
הילדים תבין. כן. אבא שרוצה ללמד את הילדים, ועכשיו הוא אומר, תעשה מה שאני אומר. למה ככה? כי זה מה שאני אומר. בוא נאמין, הילד תבין, ובין למה אבא אמרו לעשות. אני מבין. למה ככה? מה שאתה אומר הוא נכון לגבי חינוך ילדים. אבל אני מבין את הסברה. הבעיה היא שזה הפך מה שכתוב בתורה. שבתורה כתוב שהם אמרו כל אשר דיבר השם. נעשה ונשמע. איך הם יודעים שהשם דיבר? כי הם שמעו. בסדר? אז כך שאני מצטער פה לסתור את הפדגוגיה הדתית המקובלת, אבל כתוב בתורה. ואני למדתי מרבותיי שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך להסתכל בתורה. עכשיו, מה? בהר סיני, שמעת על זה פעם? נכון, זה אחרי הר סיני. לא, לא, לא. זה פשוט לא נכון, תסתכל בפסוקים. זה בסוף פרשת משפטים. נכון, זה כך כתוב בפרשת משפטים. עכשיו, לא אשמתי שזה ככה כתוב בפרשת משפטים. אני לא מנסה למחוק את מה שכתוב בספר תורה. מה שכתוב, אני מקבל. בסדר? טוב. האמת היא שקצת עבדתי עליך. כי יש מחלוקת רש"י ובן עזרא מתי נאמרה הפרשה הזאת. בסדר? טוב. דבר נוסף, אני רוצה פה להבין, מהי מצוות השבת שמשה אומר? הוא אומר להם, לא לצאת. יוצא שהמצווה המקורית, האיסור הראשון בשבת הראשונה בהיסטוריה, זה איסור הוצאה מרשות לרשות. הוצאה מרשות לרשות. ולכן זה מסביר מדוע יש מספר פרקים במסכת שבת, כמעט שליש מהמסכת על איסורי הוצאה מרשות לרשות. כי זה בעצם המלאכה שממנה נגזרות כל שאר המלאכות. עכשיו, לפי זה אני מבין עוד משהו. מתי נאמר לא לצאת בהזדמנות אחרת? במכת בכורות. ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו עד בוקר. יוצא שהיום טוב הראשון של פסח, מבחינה היסטורית, אופיין באיסור הדומה לשבת. זה מסביר מדוע התורה מכנה את היום הראשון של פסח, שבת. נכון, חוץ מאשר באותה שבת ההיסטורית, כלומר באותה, אותו יום טוב של יציאת מצרים, שנאמר, לא תצאו, לא תצאו. ולכן ממחרת הפסח זה בבוקר. עכשיו שאלה נוספת, מתי משה מגלה להם שזה שבת? ביום, לא בלילה. הוא אומר, היום שבת, מתי הוא אומר להם את זה? ביום, לא בלילה. הם קמים בבוקר, משה אומר להם, היום שבת. ומה היה בלילה? היה שבת או לא היה שבת? מה? לא. אצלנו, אני יודע, פחות אצל הדתיים, זה ככה. שבת מתחיל עם הלילה, נכון?
להתחדש בפסח.
נכון, נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו. יש טענה של חוקרים, שהשבת בימי קדם הייתה מתחילה בבוקר ולא בלילה.
קראים,
יש קראים שאומרים את זה. עכשיו מה הבסיס? הנה פה כתוב משה קם בבוקר ואומר להם היום שבת. מה אם אתמול בלילה? למה לא סוכרת לנו? מבין את השאלה? כי הם הלכו לישון, כי אין אור. אז זה לא רלוונטי להגיד להם לא לצאת לחפש את המן, כי אפשר לראות כלום בלילה. לכן בבוקר משה אומר להם ששבת היום. נכון, נכון, נכון. ואומר השם אל משה, אדנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי השם נותן לכם את השבת, כי נותן לכם יום השביעי לכם יומיים, שהוא השתחתה ויצא איש ממקומו ביום השביעי, וישמיטו העם ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן. מה זה גד? איזה סבך זה? איזה? הכושבר, כן. וזרע גד לבן, וטעמו כספיחית בדבש. כן? מכירים את הסיפור על הילד בתלמוד תורה, שהרב מלמד אותו חומש. ואז הוא אומר לו, וטעמו כספיחית בדבש. ואז הוא אומר לו, זה היה טעים כמו כספיחית. ואז הרב אומר, וייצר, עוברים לפסוק הבא. ואז הילד אומר, רבא, מה זה צפיחית? אומר לו, צפיחית? בני ישראל היו במדבר, ולא היה להם מה לאכול, והקדוש ברוך הוא הוריד להם לחם מן השמיים, והם לקטו, והם היו אוכלים, וזה היה טעים, כצפיחית בדבש, ויידר. ואז הילד שואל, רבא, אבל בסדר, אבל מה זה צפיחית? אומר לו, טוב, תראה, בני ישראל היו משועבדים במצרים, והקדוש ברוך הוא שלח להם את משה, והוא נתן 10 מכות במצרים. והוא העביר אותם את הים, וכשהם עברו את הים, הם צריכים לאכול, והם קיבלו לחם מהשמיים, והם טעים כמו צפיחית בדבש, ביתה. אז הילד אומר, רבא, מה? מה זה צטיחית? אומר לו, טוב, תלמיד כזה לא היה לי אף פעם, אני אספר לך הכל, בראשית ברא אלוהים, ואז מתחיל כל ספר בראשית, ועד שעוברים את הים וכו' וכו', והיו מגיעים, והילד מקשיב, הוא אומר, תעמוק, צטיחית בלבש, ואז הילד אומר, רב, אבל מה זה צטיחית? אומר לו, צא מכאן, אפיקורוס, אתה רוצה לדעת מה היה לפני מעשה בראשית? טוב, אגב, מה זה צטיחית? כן, טוב. ויאמר משה, זה הדבר שציווה, מה אתה רוצה? זה סוג של הוגיה. ויאמר משה, זה הדבר שציווה השם לימו, השם ולא העומר ממנו למשמר את עדותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר ויוציא אותם מארץ מצרים. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמר את עדותיכם. איפה זה? לפני השם. עוד לא ניתנה התורה, אין עדות. כאשר ציווה השם אל משה והניחו אהרון לפני העדות למשמרת. איזה עדות? זאת אומרת שהפסוק הזה נכתב מאוחר יותר. יפה. ובני ישראל שם לשאול בהקדמת זמן, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. זה אומר עשירית היפה. עכשיו לא הבנתי. כשמשה מת, נחתמה התורה. ופתאום כותבים לך, ואז ימשיכו לאכול מן. עד פסח, נכון? כלומר, 33 ימים אחרי פטירתו של משה, עדיין העם אוכל מן, וישבות המן ממחורת. אז איך התורה כתבת דברים שעוד לא קרו בימי משה? מה? אז הוא את כסר, אז כנען, ואפילו יותר, מי אמר שהם הפסיקו. זה אפשר להגיד. טוב, בקיצור, רבי אברהם בן עזרא רוצה לומר, ועל זה כבר ירדו עליו הרבה, שהפסוק הזה נכתב מאוחר יותר. זה קשה לקבל, אבל זה מה שיש. ויסעו כל עדד בני ישראל, אז בסדר, הבנו עכשיו למה כל הסיפור הזה של המן מובא כאן, כדי להסביר, את ההתאמה של נפש העם אל התורה שעתידה להינתן. ויסעו בני ישראל כל... רגע, יש פה יותר מדי זו. ומתברסים למעשיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. שאלה, מתי זה היה? אם הם הגיעו למתברסים ב-15 באייר, ולמחרת התחיל המן לרדת. והם עשו שמה 7 ימים עד השבת. אז בואו נעשה חשבון. ט' זין זה היום הראשון שבו יורד המן, י' זין, י' ח', י' ת', כף, כף א', כף ב'. בכף ב' זאת הייתה השבת הראשונה שבני ישראל שמרו. אחר כך הם נסעו לרפידים. כמה מסעות יש בין מתברסים לבין רפידים? תסתכלו בפרשת מסעה. יש. אלוש ודופקה, נכון? אלוש ודופקה ואחרי זה רפידים. רגע, אלוש צריך לנסוע יום אחד, לפחות לנוח יום אחד. זה כף ג' כף ד', דופקה, כף ה' כף ו'. מגיעים לרפידים, כף ז' באייר. מי מגיע ברפידים? המלאק. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא ולחם בעמלק, מחר, כ"ח באייר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. יוצא שמלחמת עמלק הייתה בכ"ח באייר. יפה, עכשיו זה גם יום ההילולה של שמואל הנביא. שמואל הנביא הוא זה שהשלים את המלחמה בעמלק. זאת אומרת, יש קשר בין שמואל הנביא לכ"ח באייר, כי זה היום של מלחמת עמלק, המלחמה הראשונה של עם ישראל בתור צבא מאורגן. להתראות.